שלום, אנחנו בהלכה יומית שלנו, כמדי יום ביומו, תמידים כסדרם, סימן קופסה מחט. אנחנו היום נלמד את סעיפים ה', ו' וז'. אומר לנו השולחן ערוך, בסימן קופסה מחט, סעיף ה', פת עובד כוכרמיבים נקייה, ופת כבר של ישראל. הרי בסעיפים הקודמים דיברנו על מה אנחנו בוצאים את הלחם. אז אמרנו שפת חיטה זה הטוב ביותר, פת שלמה יותר טוב מהכל, חלק פת, חלק קטן, חלק גדול, פת כוסמין, פת שעורים. בקיצור, ראינו את כל הנושא הזה של דיני קדימה, ופה יש לנו בעיה של פת עובד כוכבים. הרי גזרו על פיתם של עובדי כוכבים, אבל יש מי שמקל בזה. אז אם יש לנו פת של עובד כוכבים נקייה, כמובן פת במאפייה, לא פת בבית, פת עובד כוכבים נקייה, או פת כבר של ישראל, אבל אומר פת של לחם, פחות נקי, פחות איכותי. אם אינו נזהר מפת עובד כוכבים, הנה, בדיוק מה שאנחנו הקדמנו ואמרנו, שיש כאלה שלא נזהרים, אבל הציבור, בפרט פה בארץ ישראל, ברור שנזהר מהדבר הזה, מברך על איזה מהם שירצה. למה? כי אומנם הוא לא נזהר מפת עובד כוכבים, אבל מצד שני, יש פה פת ישראל. אז מה, בן אדם יעזוב של ישראל ויקח של גויים? אני מבין שהוא לא מקפיד במהדר בהלכה הזאת. אבל בכל זאת, על אף שפת ישראל היא פת כבר, הווה אומר פת שחורה, פחות טובה, פחות איכותית, בכל זאת תעדיף את פת ישראל על פת עובד כוכבים. ואם הוא נזהר מפת עובד כוכבים, מסלק פת נקי של עובד כוכבים מעל השולחן, עד לאחר ברכת המוציא. ואם בעל הבית אינו נזהר מפת עובד כוכבים, ואין דעתו לאכול כל הסעודה, כן, רק פת עובד כוכבים כי היא נקייה, אבל בני ביתו יאכלו מפת שאינו נקי של ישראל. שתי הלחם מונחים על השולחן, צריך לבצוע על פת נקייה של עובד כוכבים, הואיל והוא בוצע ואין דעתו לאכול אלא מאותו פת. ואם בעל הבית נזהר מפת עובד כוכבים וישראל שאינו נזהר בכך מסבים או אל השולחן, כיוון שמוצבה מוטלת על בעל הבית, יבצע מן היפה של עובד כוכבים, וכיוון שיותר לבצוע, הותר לכל הסעודה. אומר הרמה, ודווקא שחביב עליו אותו פת, שימו לב לתוספת של, השולחן, של הרמה, אבל אם אינו חביב עליו ולא איסור פת של עובד כוכבים, אינו צריך להקדימו. זאת אומרת, פה מקל יותר הרמה ואומר, זה דווקא עם הפת השנייה חביבה עליו. אבל אם לא, תמיד אנחנו נקדים את פת ישראל. בכל מקרה, מה שראינו זה, שאם יש לאדם שני לחמים, היותר יפה, יותר נקי של עובד כוכבים, הפחות טוב, פת ישראל. אם הוא לא נזהר מפת עובד כוכבים, אז יברך על איזה מהם שירצה. ואם הוא יזהר, אז בוודאי שהוא יסלק את הפת הנקייה מעל השולחן, ואחר כך ישימו על השולחן, ישימו, אבל הוא יברך על הפת הזאת שהיא של ישראל. ואם בעל הבית לא נזהר והאחרים נזהרים, אז שהוא יבצע, כן, על מה שהוא רוצה, כיוון שבעל הבית פה מצוותו לבצוע. סעיף ו' אומר השולחן ערוך, פת הבאה בכיסנים. לשים לב, הסעיף הזה, אולי בזכותו אנחנו יכולים לזכור את כל הסימן כולו. סעיף הזה, סעיף ו', הוא סעיף שמדבר על מה אנחנו מברכים מיני מזונות. הרי בסופו של דבר הכל עשוי מחיטה, גם לחם עשוי מחיטה. גם עוגה עשויה מחיטה, עוד כל מיני דברים עשויים מחיטה. אז מה ההבדל, מה היסוד המבדיל בין ברכת המוציא לחם מן הארץ שלאחר מכן מברכים ברכת המזון, לבין דברים אחרים שברכים עליהם בורא מיני מזונות? זה דין פת הבאה בכיסנין. אומרת הגמרא בברכות דף מ"ב, פת הבאה בכיסנין מברכים עליה בורא מיני מזונות. והשאלה הגדולה היא, מה פירוש פת הבאה בכיסנין? תרגום, פת הבאה בכיסים. טוב, האם זה הדבר היחיד? או זה מה שהתכוונה באמת, התכוונו חכמים לומר? אז כמו שאמרתי, הסימן הזה הוא סימן עם מחלוקת גדולה, מה נקרא פת הבאה בכיסנין. לכן אנחנו קוראים לו, וסימן טוב לזכור אותו, סימן כסח. סימן קופסה מחט, פה יש דין. מתי מברכים מזונות, מתי המוציא דין פת הבאה בכיסנין? מחלוקת גדולה, בעברית קלה שלנו, כסח. אנחנו מתכסחים פה בכל העניין הזה, ולכן לדעת שמישהו שואל אותך איפה דין פת הבאה בכיסנין, ישר אתה זוכר לומר, רבי יהודה נותן בהם סימנים, כסח. בסדר, קוף סמכת. אומר לו, לא, השולחן ערוך כך, ונשים לב. בגמרא כבר יש לנו מחלוקת בהבנה מה זה פת הבאה בכיסנים. השולחן ערוך בעצם פסק כמה וכמה דעות, וכתוצאה מכך אנחנו רואים שגם יש לנו מחלוקת, כן, מה נחשב כפת הבאה בכיסנים ובן לא. בואו נראה את הסעיף, סעיף ו. אומר השולחן ערוך, פת הבאה בכיסנים, מברך עליו בורא מן המזונות, ולאחריו ברכה אחת מהן שלוש. ואם אכל ממנו שיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו, אף על פי שהוא לא סבא ממנו, מברך עליו ומוציא וברכת המזון. לשים לב להלכה מקדימה. עוד לא הבהרנו מה זה פת הבאה בכיסנים. זה בסעיף הבא. אבל בסעיף הזה אנחנו אומרים שמה שיש לו דין הפת הבאה בכיסנים, מברכים בורא מן המזונות ובסוף ברכה אחת מהן שלוש. אבל אם אדם אוכל שיעור כזה שאנשים קובעים עליו סעודה, ופה צריך לדון מה זה שיעור שאנשים קובעים עליו סעודה, כבר אני אומר, יש דעות שלוש ביצים ויש ארבע ביצים, זאת אומרת 56 כפול שלוש או 56 כפול ארבע, כן, האם זה נקרא שיעור קביעת סעודה. אם אדם אוכל שיעור כזה, אפילו שהוא לא סבר, כן, מברך בתחילה, אם הוא יודע שהוא יאכל, מברך בתחילה, מוציא לחם מן הארץ, אפילו שזה עוגה, נקרא לזה בלשון ההלכה פה פת הבאה בכיסנין, ובסוף מברך ברכת המזון. אתה יודע מה, ניתן איזה דוגמה ככה כדי לסבר את האוזן. שני חבר'ה התיישבו לאכול קופסה רוגלך. קופסה רוגלך זה חצי קילו. כמה דקות פתאום שמו לב שנגמרה הקופסה. הם לא ידעו מההתחלה שהם חשבו אחד, אולי שניים. פתאום הם מגלים שנגמרה הקופסה. אין להם עוד. אבל כל אחד מהם אכל באזור 250 גרם. אם תרצו להוריד את השוקולד, לא יודע מה. אכלו פה את השיעור הנדרש. הם מברכים עכשיו ברכת המזון. ואם הם ידעו שבאמת הם הולכים לאכול חצי קופסה, הם צריכים לטול ידיים, לברך המוציא, ולבסוף לברך ברכת המזון. זה בעצם ההלכה של פת הבאה בכיסנים. מזונות מעין שלוש, שיעור קביעת סעודה, לא אם הוא החליט שהוא קובע לאכל, שיעור שאחרים קובעים אליו סעודה, המוציא וברכת המזון. ואם מתחילה היה בדעתו לאכול ממנו מעט וברך בורא מיני מזונות ואחר כך אכל שיעור שאחרים קובעים עליו, יברך עליו ברכת המזון אף על פי שלא ברך המוציא תחילה, כמו שהזכרנו. ואם אכל שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אף על פי שהוא קובע אליו ולא מברך אלא בורא מיני מזונות וברך אחת מהן שלוש, דבטלה דעתו אצל כל אדם. פה נותן לנו, קובע לנו מסמרות השולחן ערוך ואומר, לא תלוי אם אדם שבע או לא שבע, תלוי מה העולם קורא שבע או לא שבע. מה אנשים קובעים סעודה, מה לא קובעים סעודה. זה שיעור קבוע, ברור. זה לא נתון לשיקול דעתו הפרטית של האדם, או במילים אחרות, בטלה דעתו אצל כל אדם, הווה אומר, דעתך חשובה, אבל לא קובעת. זה בעצם מה שיש פה בסעיף הזה. זה סעיף ו. ראינו את דין, פת הבאה בכיסנין, הווה אומר, מזונות מעין שלוש, קבעת השיעור המוציא ברכת המזון, התברר לך שאכלת שיעור, אתה מברך ברכת המזון, אפילו שלא ברכת בהתחלה המוציא. ואם אתה שבע מקצת, עוגה, גם כשאחרים לא קובעים על זה, לא אכפת לנו מזה. תברך מזונות ומעין שלוש. מתי מברכים ברכת המזון? כשאכלת שיעור שאנשים קובעים על זה סעוד. עכשיו הגענו לסעיף שלנו. פת הבאה בכיסנים. מהי פת הבאה בכיסנים? לשים לב. יש מפרשים פת שעשוי כמין כיסים, שממלאים אותם דבש או סוכר, ואגוזים ושקדים ותבלין. והם הנקראים רשקולה, שריחריה לחשו וכו' וכו'. טוב, הבנו יפה את המילים, אבל באופן עקרוני, פתה עשויה כמין כיסים. הווה אומר, לוקחים לחם, בצק של לחם, עשו אותו בדיוק כמו לחם, אלא שגלגלו בתוכו דברים שהם פה נראים דווקא מתוקים. דבש, סוכר, אגוזים, שקדים ותבלין. כן, שמנו את הכל. ואומר עוגת שמרים, שבתוכה יש מיני מתיקה. אם היינו אופים את הלחם לבד, ברור שהיינו מברכים המוציא לחם מן הארץ. כיוון שגלגלנו, אז בזה מברכים ורואים להם מזונות. ויש אומרים, שהיא עיסה שערב בדבש או שמן או חלב או מיני תבלין והפעה. נשים לב, לא מדובר פה על כיסים מלאים, זאת אומרת, כיסא בצק של לחם שמילאו אותם במיני מתיקה, אלא הבצק עצמו ערבבו בו דבש, שמן או חלב, והגבלה, כן, שדקדק בבית יוסף, שהוא יהיה טעם תערובת המי פירות או התבלין ניכר בעיסה. מספיק שאני ככה לוקח על קצה הלשון ואומר, הוא באמת זה מתוק. פה אני מברך בורא מיני מזונות. אפילו שזה אפוי כלחמנייה. שים לב לנקודה הזאת. חלה שניכר בה טעם מתוק, לפי השולחן ערוך, כן, טעם מתוק, מי פירות, תבלין, מברכים בורא מיני מזונות. אומר פה הרמ"א, ויש אומרים שזה נקרא פת גמור, אם רק יש טעם מתוק. אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש, כמנתיקה שקוראים לקח. כשהיינו ילדים, היו מחלקים לנו לקח. מה זה לקח? כמו גבעה כזאת של בצק, של כן, הצולה, שמים על זה למעלה סוכר, זה היה נקרא לקח. היו מחלקים את זה בשמחת תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. טוב, אומר הרמ"א, כמנתיקה שקוראים לקח, שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר. וכן נוהגים. זאת אומרת, כבר הרמ"א חולק על השולחן ערוך ואומר שאני צריך שעיקר פה יהיה מיני מתיקה. לא מספיק שיהיה טעם המתוק, טעם התבלין ניכר בפת. אני צריך שיהיה הרוב, שיהיה ניכר ביותר. אז כבר אנחנו רואים שיש הבדל בין שולחן ערוך לבין רמ"א. הדוגמה הקלאסית שלנו, חלה חצי מתוקה. הוסיפו קצת סוכר יותר ממה שצריך כדי להדפיח, כי תמיד יש סוכר בכל לחם. גם לחם אחיד יש בו סוכר. לפי השולחן ערוך, ברגע שיש טעם של סוכר, של מתוק, מברכים מזונות. לפי הרמ"א, מברכים המוציא. אז לשים לב, כבר יש הבדל בין פוסקי השולחן ערוך לפני פוסקי הרמ"א. שמישהו בא בשבת לאכול חלה, הביאו לו חלה חצי מתוקה. אם הוא אשכנזי, זה מצוין. אם הוא ספרדי, אז מה הוא צריך לעשות כדי לקבוע סעודה? לאכול שיעור של קביעת סעודה, ואומר חצי חלה. 200-250 גרם, תלוי בשיטות. בסדר? דוגמה אחת. מוסיף השולחן ערוך ואומר, ויש מפרשים שהוא פת, בין מטובלת, בין שאינה מטובלת, שעושים אותם כאחים יבשים וכוססים אותם. והם הנקראים בישקוניש, או בלשוננו ביסקוטים, ביסקוויטים. בסדר? זה מה ש... מופיע פה. וההלכה, אומר השולחן ערוך, כדברי כולם, שלכל אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבא בכיסנין. בסדר, זה מה שיש לנו פה. אומר השולחן ערוך, פוסקים לפי כולם. בין אם זה כיסים מלאים, בין אם יש טעם של מתוק, בין אם זה דברים שכוססים אותם, מברכים בורא מיני מזונות. הרמ"א דיבר על העניין הזה של, תראו איפה הוא נתן את ההערה שלו, שהמתוק עיקר, בסדר? מכאן יש מי שאומר שהסכים הרמ"א רק למה שיש קדימה, האם טעם עיקר או לא. זאת אומרת, פת הממולט בכיסים, כן? או שמדובר פה בבצק שהוא מתוק. אבל לגבי, יש מפרשים, פת שעושים אותה כאחים יבשים וכוססים אותם, פה אומרים שיכול להיות שהשולחן ערוך, סליחה, שהרמ"א לא מסכים לזה, שלדעת הרמ"א, גם אם זה פת שנכססת, ואומר כמו ביסקוויטים כאלה, בכל זאת זה גם נחשב פת, נחשב לחם. ולא נחשב פת הבא בכיסנין, כי אני צריך שיהיה טעם עיקר. לא מקבל את הדעה הזאת. מכאן אנחנו לומדים מחלוקת נוספת, מה מברכים על מצה באמצע השנה. מצה זה בעצם פת הנכססת. לפי השולחן ערוך, צריך לברך עליה בורא מיני מזונות. אבל כיוון שזה המזון שלנו, זה הסעודה שלנו, זה הלחם שלנו בפסח, מברכים עליו בורא המוציא לחם מן הארץ. אבל בשאר ימות השנה, בורא מיני מזונות. והרמ"א שלא יסכים לזה, ויאמר שנוהגים האשכנזים גם על פת הנכססת לברך המוציא, אז כל השנה יברכו על מצות המוציא לחם מן הארץ. זה בעצם היסוד לכל המחלוקות לגבי מה אנחנו מברכים על מוצר העשוי מקמח, מתי זה המוציא, מתי בורא מיני מזונות. כל טוב, שלום.